תמיד אני מתרגש ושמח להיות פה בבית מדרש כאן בגבעת שמואל, על אחת כמה וכמה באירוע מהסוג הזה, שבאמת בא, נדבר על זה, על זיכרון והנצחה של דמויות גדולות. אני לא זכיתי להכיר אותם, אבל מדבריהם וזיכרונם מדובר כאן בנשמות גדולות. ואני רוצה ברשותכם לדבר על כל הנושא הזה של זיכרון. אנחנו נמצאים עכשיו באזכרה שנמצאת בימי זיכרון כלליים של עם ישראל. שבוע שעבר ציינו את יום הזיכרון לחללי צה"ל, שבוע לפני יום הזיכרון לשואה ולגבורה. שבוע הבא נציין את ל"ג בעומר, שזה סוג של יום זיכרון אף הוא לתלמידי רבי עקיבא, לוחמי בר כוכבא. והחיים שלנו הם כולם מורכבים מזיכרונות. מה שאנחנו זה בעצם סך הזיכרונות שצברנו במהלך חיינו. וכאן אני רוצה לשים לב לאיזושהי נקודה. בדרך כלל כשאנחנו אומרים את המילה זיכרון, זה באיזושהי צורה מתקשר לנו לעצב. זה משונה, כי יש לכאורה גם זיכרונות שמחים. אבל משום מה שאנחנו אומרים את המילים יום זיכרון, מיד לכולנו עולה בראש נר נשמה. גם בחגים של עם ישראל, היום השמח ביותר בלוח השנה היהודי, ראש השנה, נקרא בתורה יום זיכרון. אבל עדיין אנחנו קשה לנו לנתק את המושג זיכרון מאיזו תחושת עצבות שמלווה אותה. נקודה שנייה, שהיא אולי יותר מהותית מהראשונה, שקשה לנו מאוד מאוד לזכור דברים. אנחנו מאוד מאוד שכחנים. אם לבשל אני אבקש ממישהו או מישהי פה מהנוכחים לספר לנו, שינסה לזכור מה אירע בחייו לפני שנה. ספרנו עכשיו 26 יום לעומר. מה אירע לפני שנה ביום ה-26 לעומר תשפ"ד? מניח שאף אחד לא יצליח לזכור. אולי היה איזה מאורע מאוד ייחודי שאנחנו מציינים. תגידו, טוב, זה שנה, לך תזכור. מה היה לפני חודש? ננסה להיזכר מה התאריך העברי היום? אור ליהודה אלף אייר. מה קרה בחיים שלנו באור ליהודה אלף ניסן תשפ"א? התכוננו לפסח, זה משהו מאוד מעופל. זיכרון ספציפי קשה לנו מאוד לזכור. למה זה קורה? למה הזיכרון הוא כל כך קשה לנו? וזו גם הסיבה שאנחנו עצובים. אנחנו מנסים לזכור ולא מצליחים. יש לזה שתי סיבות. סיבה אחת, סיבה טכנית. אנחנו חיים היום בעולם של התפוצצות מידע. בניגוד לימים עברו, לצורך העניין, לפני 1,000 שנים, בן אדם היה יכול לחיות כל החיים שלו באותו כפר. היה נולד חי ומת ברדיוס של כמה קילומטר. מספר הדמויות שהוא פגש בימי חייו, זה היו אולי כמה מאות. החוויות שהוא חווה בימי חייו היו מאוד מאוד מועטות. ממילא גם היה לו יותר קל לזכור דברים. אנחנו כיום חיים בעולם בקצב חיים מטורף. קראתי פעם איזשהו מחקר שהאדם בממוצע נחשף היום ל-3,000 פיסות מידע בכל יום. כל קבוצת וואטסאפ, כל פעם שאנחנו עוברים ברחוב, כל תמונה, כל מגע וירטואלי, אנחנו נחשפים לאלפי נתונים. זה יוצר לנו עומס, קשה לנו לזכור. אבל הסיבה הטכנית הזו היא קצה קרחון למשהו מהותי יותר, שהוא קשור למהות של הנושא הזיכרון, וקשור גם למה זה אזכרה יהודית. אנחנו חיים בתרבות מאוד מאוד חומרנית. העולם שבו אנו חיים הוא עולם שהמסר המרכזי שלו הוא שמה שחשוב בחיים זה הצדדים החושניים. מה שניתן לראות, לשמוע, להריח, למשש. העולם הפיזי, העולם הממשי, הוא נתפס לנו כמציאות. העולם הרוחני זה משהו מאוד מאוד מרופל בעולם שלנו. אנחנו יודעים שהוא קיים, אבל הוא תופס נפח מאוד קטן בחיים. דוגמה, אם למשל אנחנו נפגשים עם אדם ברחוב ושואלים אותו מה שלומך, והוא עונה לנו, שלומי טוב, שלומי לא טוב. ב-99% מהמקרים שהאדם אומר שלומי טוב או לא טוב, למה הוא מתכוון? הוא מתכוון לשלומו הפיזי. שלומי לא טוב, הכוונה היא בתרגום, כואב לי משהו בגוף. לפעמים אדם אומר שלומי לא טוב מבחינת מצב רוח. למה יש לי מצב רוח לא טוב? כי הפסדתי כסף. כי יש לי עכשיו משבר משפחתי, חברתי. אין כמעט אדם שנשאל אותו מה שלומך, והוא יעמוד מולנו ויגיד שלומי לא טוב, אני מרגיש שהנשמה שלי לא באה לידי ביטוי היום. מרגיש שהתפילות שלי לא נענו היום. מי שידבר ככה, אנחנו נחשוש לשפיותו. התרבות היא תרבות חומרנית וחושנית. הרעיון הזה שהאדם מעריך רק את העולם הפיזי, קרוי בלשון חז"ל עבודת אלילים. עובד אלילים זה לא רק מציאות היסטורית. לא רק אדם שהיה משתחווה לפסל, היום אף אחד לא משתחווה לפסל באופן ממשי. עובד אלילים זה הגדרה נפשית. חז"ל מגדירים מה זה עובד אלילים, אומרים חז"ל, מוציא יראתו מחיקו, מחבקה ומנשקה. עובדי אלילים בעבר היה להם יראה. יראה זה, הוא מסביר רש"י, פסל קטן שהיו יראים ממנו. היה להם פסלון קטן של אלוהים בתוך החק, בחקו בכיס, ומוציא יראתו מחקו, מחבקה ומנשקה. מדי פעם היו מוצאים את הפסלון הזה ומנשקים אותו, כמו פלאפון. הרעיון של עבודת אלילים זה שאדם חי באשליה שיש חפץ מסוים שהוא נותן לו את תחושת הממשות. הוא נותן לו את תחושת היציבות. ילדים קטנים שמגיעים לפעוטון, הם הרבה פעמים מביאים איתם ביום הראשון חפץ מעבר. איזשהו בובה, איזו שמיכה. הרעיון, הפסיכולוגים כמובן לא יודעים להסביר את זה לעצמם. אני מגיע למקום חדש. אני מרגיש פחד. עכשיו שאני מרזיק חפץ, שאני מכיר אותו, שאני ממשש אותו, שאני מתקרבל איתו, זה נותן לי אשליה של תחושת ביטחון. אני משתחווה לחפץ הזה. לכל אדם יש את הפסלון הקטן שלו, את החפץ מעבר שלו, שהוא מחבק ומנשק אותו. יש אנשים שהפסלון שלהם, שהאלוקים שלהם, זה הכסף שלהם. הם מרגישים יציבות ושמחה רק כאשר הם נמצאים במצב כלכלי יציב. כאשר משהו מתמוטט בעולם הכלכלי שלהם, הם מרגישים כאילו הקרקע נשמטה מתחת לרגליים. יש אנשים שהפסלון שלהם הוא המעמד החברתי שלהם. אני מרגיש טוב רק בזמן שכולם סביבי, שמעריכים אותי, שאוהבים אותי. ברגע שאני מוצא את עצמי בסיטואציה שאני עובר שיימינג, אדם מעדיף למות ולא להיות בסיטואציה הזו. לקחו לו את האלוהים שלו. עבודת השם זה לנפץ את האלילים. להיות אדם שלא תלוי ולא מכור במציאות החיצונית של העולם הזה, אלא מתעסק במהות של הדברים. וכאן אני מגיע לנושא שלנו. מכיוון שאנחנו חיים בעולם שהמציאות הפיזית היא מאוד מאוד מרכזית, היא נתפסת כממשות הבלעדית, באופן בלתי נמנע, אדם הוא מרגיש שכחן. כל עוד החפץ נמצא מולי, כל עוד אני יכול לראות אותו, הוא קיים. ברגע שהוא לא נמצא לי מול העיניים, אני לא יכול להריח אותו, אני לא יכול לטעום אותו, אני לא יכול למשש אותו, הוא לא פה. קורא לזה שלמה המלך בשיר השירים, קמתי לפתוח לדודי, דודי חמק עבר. אני מאוד מאוד רוצה לזכור דברים בחיים שלי, אבל הם כל הזמן נעלמים לי. זו הסיבה שאנשים עצובים כאשר הם מנסים לזכור. כשהייתי צעיר היו לי חלומות, כשהייתי צעיר הייתי בריא, כשהייתי צעיר הגוף שלי היה באופן מסוים, ועכשיו אני מביט אחורה ורואה שלא נשאר מזה כלום. זה נכון ביחס לחפצים, זה נכון גם ביחס לאנשים. הייתה פה דמות עד לפני כמה ימים, אני ראיתי אותה, אני הרחתי אותה, עברנו יחד חוויות, היא צחקה ועכשיו היא בטה. המבט האלילי, המבט החילוני, מרגיש פה תחושות אדירות של תסכול וייאוש. הנצח הוא רק אפר ואבק, כלום לא נשאר. זו הסיבה שימי זיכרון במדינת ישראל הפכו להיות ימי דיכאון. היום הזיכרון לחללי צה"ל, אם הקשבתם לפסי קול של השירים, של הסרטים, המסר שעולה בהרבה מהם, עצב ללא סוף. היה פה מישהו, ועכשיו איננו עוד. זה ההפך מאזכרה יהודית. בעם ישראל, אנחנו לא רק זוכרים דברים, אנחנו מנציחים אותם, מלשון נצח. הגוף לא נמצא פה. המציאות החושנית לא פה. המהות נשארת. בהזכרה יהודית, מה עושים? עובדי אלילים בעבר, שהם רצו שיזכרו אותם, הייתה להם שיטה. הם בנו לעצמם אנדרטה. הפרעונים למשל, לא מזמן היינו בחג הפסח, הפרעונים במצרים, לפני מותם הם ציוו שיחנתו אותם ויקברו אותם בפירמידות. הפסיכולוגיה שעומדת מאחורי זה, הם הסבירו את זה כמובן בצורה מיסטית, שהאלים רוצים את זה, אבל הפסיכולוגיה שעומדת מאחורי זה, אם אני משאיר בניין גדול, קוראים לזה מומנט, בניין מונומנטלי, אז כל עוד הבניין הפיזי קיים, יזכרו אותי לתמיד. בסין יש מושג שנקרא חיילי אתר הקוטה. זה קיסר סיני שציווה שיקברו אותו באחוזת הקבר עם אלפי פסלים של חיילים בגודל טבעי, פסלי חמר, שהם ילוו אותו ויגנו עליו בשמיים. היום אנחנו כבר לא כל כך מפסלים ומציירים, כי זה קשה. היום התחליף לפיסול וציור, לאנדרטאות, זה צילום, מלשון צלם. אנחנו חיים כיום בתרבות שהיא אובססיבית לצילום. שימו לב, אנשים כל שנייה מצלמים. הסבר טכני, כי יש לכולנו נגישות בפלאפון. וזה יותר מזה. הרבה מאוד אנשים מרגישים שאם הם עברו איזושהי חוויה בחיים שלהם, והם לא השאירו משהו שאפשר למשש, שאפשר להראות, החוויה הזו לא קרתה. זו תחושה אדירה של כאב. החיים עוברים לי מול העיניים ואני לא מצליח לתפוס אותם. הילדים גדלו ולא הספקתי להיות בגדילה שלהם. מכיוון שכך אנשים היום מאוד מאוד מרבים בצילומים. דוגמה, נגיד שהיינו בטיול משפחתי, בסדר? הלכנו, סתם אני זורק דוגמה, הלכנו בחופשת פסח כל המשפחה לקייקי כפר בלום. סתם. תמונה אחת, זה לגיטימי. כל המשפחה עומדת בכניסה. אבל אם נשים לב, יש לנו 150 תמונות לפחות על האירוע ההיסטורי הזה. הקטע ששמנו את המצוף, שהורדנו את המצוף, שנפלנו מהקייק, שזזנו ככה, נכון, והיה בדיוק עם הילד הקטן החמוד שהשפריצו. צילמנו, צילמנו, צילמנו. גם ביקשנו מאחרים שיצלמו אותנו. שימו לב גם לתופעה מעניינת, שאנחנו נמצאים בטיול או באיזשהו מקום, כל המשפחה רוצים להצטלם. טוב, סלפי זה לפעמים בעיה, אנחנו מבקשים ממישהו, אתה יכול לצלם אותנו? תראו שני דברים מעניינים. ראשית, אף אחד לא מסרב לצלם. מדהים. תבקש מישהו טרמפ, הוא לא תמיד נותן. לצלם, כולם מתנדבים. הם מרגישים שהם חלק מההיסטוריה. חייבים לצלם. דבר שני, הם לעולם לא יחזירו לנו את הפלאפון עם תמונה אחת. יחזירו עם 20 תמונות. ליתר ביטחון. מה אני עשה שם 20 תמונות האלה? טוב, אז אחרי שנגרו לי 150 תמונות מהאירוע הזה, אני אומר לעצמי, אוקיי, בוא, הפלאפון עומד לקרוס, בוא נסנן פה תמונות. בוחר שתי תמונות טובות, 148 תמונות, מסמן ולוחץ. ואז המחשב שואל שאלה, האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הקבצים האלה לצמיתות? המילה לצמיתות מצמיתה אותם. לא. אנחנו מביטים על התמונות במבט הזה ואומרים, בוא נשאיר. זה עבודת אלילים. תמונה היא לא ממש חס. היא רק סרט של משהו עמוק. בהזכרה, בעם ישראל, לא יושבים תמונה לבוחן. בעם ישראל לומדים תורה לעילוי נשמת הנפטרים. ואז הנשמה נמצאת פה איתנו. אומרים חזל על הפסוק ויחי יעקב. שואלים חזל, מה זה ויחי יעקב? היה צריך להיות כתוב וימות יעקב. אומרים חזל, יעקב אבינו לא מת. שואלים איך לא מת? הלא חנות חנתו לשפות צפדו. עונים חזל, מזרעו בחיים אף הוא בחיים. כאשר אדם משאיר זרע בעולם הזה, גם במשמעות של ילדים וגם במשמעות של חותם, משאיר את זריעת הפחמן שלו פה בעולם הזה. לפני 1,000 שנים חיו דמויות של אבות אבותינו, סבינו וסבתותינו. אין לנו מושג איך הם נהיו. אין לנו מושג מה הם לבשים. אין לנו מושג מה בדיוק הם חשבו ומה בדיוק הם פעלו. אבל כל שנייה ושנייה של חיים שלהם, כשהייתה מחוברת אל הנצח, היא מכה בלינו ומשפיעה על החיים שלנו כאן ועכשיו. עם ישראל יום זיכרון הוא לא יום דיכאון. הוא יום של קדושה. הוא יום שפה אנחנו רואים איך הנשמות של אבותינו ואימותינו נמצאים פה איתנו. אנחנו לומדים תורה, נותנים צדקה וחסד. כאשר דמות הייתה רודפת צדקה וחסד,
אנחנו ממשיכים אותו. בזה שאנחנו ממשיכים את המהות והטוב של הפה בעולם הזה. ואז הוא לא מת. היא לא מת. אומרים חז"ל, תלמידי חכמים שנפטרים, מה עושים? מעמידים ישיבה על קברם. במילים אחרות, לומדים את תורתם. כאשר אנחנו לומדים את הדברים של רש"י, אומרים חז"ל, סבתותיו מדובבות בקבר. רש"י חי איתנו. ואז ממילא, יום הזיכרון הוא הופך להיות יום שמלא שמחה. לא עולה. דרך סוגרן, זה היה אמור להיות, אבל גם בהחלט מתאים פה להבנה. זה אמור להיות הרעיון של המעבר בין יום הזיכרון ליום העצמאות. בתרבות החילונית זה מאוד מתקשים במעבר הזה, נכון? עד 18:00 צריכים להיות עצובים, מ-18:00 צריכים להיות שמחים. מה עושים? צריך עכשיו פטישי פלסטיק, הופעות, ספרדים, כדי להרגיש ציפה על עיצוב. לעם ישראל זה המעבר הכי פשוט שיש. חיילים עליו, בשביל מה באמת? הדמויות הללו שחיילים, מה הם הותירו בעולם הזה? הם הותירו טוב, הותירו אמת. כשאני הייתי תלמיד בישיבת מרכז הרב בשנה א', היו שם שני ראשי ישיבה, רב אברהם שפירא, זכר צדיק לברכה, ורב שלום ישראל, זכר צדיק לברכה, אני מניח שחלק מהקהל, לפחות המבוגרים, זוכרים את השמות הללו. בשנה שאני הגעתי לישיבה, לפני כ-30 ומשהו שנים, נפטר הרב שלום ישראל, השנה הראשונה. והייתה לוויה גדולה. סיימנו את הלוויה, אז חזרתי חזרה לבית מדרש, וישב שם הרב אברהם שפירא, הוא היה כהן, אז הוא לא הלך לבית הקברות, הוא נשאר בבית המדרש. היו סביבו כמה תלמידים, ואז שהתקרבתי, שמעתי אחד התלמידים שואל אותו שאלה, אני זוכר. שאל הרב, איך נוכל להמשיך ללמוד תורה? כאשר הרב ישראל לא פה, אין כל המשפטים, ייצרו הרעים את המצוקים, יתומים היום בלואה וכו'. הרב שפירא, מספר את התשובה שלו, אמר לו, אתה יודע, היו בעם ישראל הרבה ראשי ישיבה. כולם מתו, ועם ישראל המשיך ללמוד תורה. גם אני, ככה הוא אמר, ימות יום אחד. ואתם תמשיכו ללמוד תורה. זה נכון. הוא מת יום אחד. ועם ישראל המשיך להיות טוב. אנחנו בימי זיכרון נזכרים בטוב שהיה פה בעולם. ובמקרה שלנו קל מאוד לראות את הטוב. אנשים שמסתכלים על הזיכרון בצורה חומרית ובאופן טבעי הופכים להיות אנשים פסימיים. היה פה משהו טוב, ועכשיו הוא נעלם. הכל נגמר בסוף. תחושה איומה. היה לי חבר, נועם רז, ההזכרה שלו בדיוק הימים הללו, אוכל ימה. שאלתי אותו פעם, 23 שנים בימה, שאלתי אותו פעם עם סטטיסטית, איך הוא חי עם זה שהוא נמצא בסיכון. זה אמר לי משפט, גם אותו לא זוכר. אמר לי, כל אדם מת בסופו של דבר. השאלה היא, לא כמה שנים בן אדם חי בעולם הזה, אלא מה הוא עשה בשנים הללו. וזו השאלה שכל אחד וכל אחד מאיתנו שואל בימי הזכרה. מה אנחנו עושים בעולם שלנו כדי להמשיך את הטוב של הנפטרים? ברגע שהאדם מבין את זה, הוא מלא אופטימיות. אנשים ששרדו שואה והקימו דור ישרים בעם ישראל, הם חלק ממה שאנחנו עליו. וכאשר אנחנו נזכרים בהם, אנחנו אומרים עליהם את תפילת הקדיש. תפילת הקדיש, המזל שהתפילה נאמרת בארמית, אז הרבה פעמים אנשים, בעיקר ציבור חילוני שאומר תפילת הקדיש, הוא לא כל כך מבין מה זה המילים עליו. אני חושב שזה איזה קישוף כזה, אברקדברה, שעושים פה משהו למץ. המילים של הקדיש שתיקן רבי אברהם גאון, הם באים לומר את הדבר הבא. לא מזכירים בקדיש את הפרצוף, כלומר, הדבר הקצין. לא מזכירים בקדיש את הפרצוף של הנפטר. לא מספרים כמה הוא אוהב לשחק כדורסל. המילים הן התגדל והתקדש שמי רבה. שמו של אלוהים מתגדל ומתקדש מתוך הכאב. וכל הקהל אומר אמן, אמת. יהא שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה. שמו של אלוהים ומעל כל העולמות, לעלה מכל שירתה, תושבחתה, מכנתה, ואמירה ואמה ואמרו אמן. על ישראל ועל רבנן ועל תלמידיהם ועל תלמידי תלמידיהם ועל כל מה להסכים בעולם, יהיה שלמה רבה משמעת וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל ויבואו אמן. הקדוש ברוך הוא נמצא פה, הוא ממשיך, ואנחנו ממשיכים יחד איתו. אומרת התורה, ויאמר משה אל העם, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים מבית עבדים, כי בכל זאת יד הוציא השם אתכם מזה ולא יאכל חמץ. שואל הרמב"ם הלכות חמץ ומצה, כיצד זוכרים את יציאת מצרים? האם רואים סרטים על יציאת מצרים? האם הולכים לעשות לי סדר בקהיר? מצוות עשה מן התורה אומר הרמב"ם, לספר בניסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים. אדם נזכר בניסים, אדם נזכר בנקודות הטוב, והוא מוחק את הנקודות שהן לא ניסים ולא נפלאות. כמו שאמרתי, היכולת של אדם למחוק תמונות זה גם למחוק זיכרונות שהם לא שייכים לנצח. היה לבן אדם סוג של טראומה, סוג של חוויה קשה. אם יש אפשרות לשוב על החוויה הזו ולתקן אותה, זה משהו אחר. זה זכור את אשר עשה לך המלך. זה זכור את אשר עשה אשר לוקח על מיליון. אבל אם לבן אדם מה שקורה ברוב המקרים, אין דרך לחזור אחורה ולתקן את הזיכרון העגום הזה שקרה לפני 10 שנים. מה הוא אמור לעשות? להרפות. לא לחטט בפצע. זה המתכון לבריאות נפשית. זה המתכון לאמונה. אדם זוכר את מה שהוא צריך לזכור, ושוכח את מה שהוא צריך לשכוח. לכל אדם יש זיכרונות טובים יותר וטובים פחות. אדם הולך לטפח את הזיכרונות הטובים ושוכח את הזיכרונות הרעים. איך הוא עושה את זה? בזה שמטביע אותם בטוב שקיים בחיים שלי. זו הסיבה שהזיכרון בעם ישראל הוא זיכרון מאוד אופטימי. זוכרים את הנצח. אומר המחשבות חרוץ, רבי צדוק הכלל מלמי, הוא כותב כך, פירוש זכירה וזיכרון הוא העומק הראשית וההתחלה. כמו ראש השנה, שנקרא יום זיכרון, אדם זוכר את כל הטוב שהוא עשה במהלך השנה הזאת. אדם רואה כמה דברים טובים הוא בנה במהלך החיים שלו. כמה דברים טובים בנו ההורים, בנו הסבים, בנו הסבתות. ואז חייו הם ברצף של זיכרונות מעצימים וטובים. כי כל זכירה, אומר המשאות חרוץ, הוא עלאת הדבר לשורשו והתחלתו. כמו יום הזיכרון, שנקרא יום הרת עולם, יום ההיריון והמחשבה. כשאדם זוכר, הוא מוליד מחדש את החיים פה בעולם. ככה אנחנו נמצאים פה ביום זיכרון, אנשים מיוחדים. אנשים שמעשיהם ודבריהם הם זיכרונם. וזיכרונות עצמם אני אשאיר למשפחה לספר, הם מכירים יותר. אבל ברגע שאנחנו זוכים באופן הזה, הנצח נמצא את זה. זו הנחמה שאנחנו מוצאים בימי הזיכרון. מעלים את הרשמה. זה נכון במקרה הזה, זה נכון באופן כללי, גם ישראל כיום. ונמצאים אחרי שנה וחצי של הרבה מאוד זיכרונות לא פשוטים. הדרך שבה אנחנו ממשיכים זה לזכור בשביל מה. מה המהות שבשבילם האנשים הללו עברו, מה הסיבה שעבורה היו כל הכאבים הללו. ואז אנחנו רואים שנצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, כי לא אדם הוא ינחם. בעזרת השם שיהיו הדברים לעילוי נשמתם ולזיכרונם ולזיכרון כל הבחרות ישראל. Thank you.